טוב, רבותיי, אנחנו ב... לא, גמרנו את סמך ב'. אמר הכוזרי בפסקה סמך ב' במאמר ראשון, עד כמה שטענתי עליך מהמון נבער מדעת ומבני אדם שנצלם הסכמה לדעה אחת, צדקת בתשובתך. כלומר, מה הייתה טענת המלך? מאנשי הודו. אז הוא ענה מה שהוא ענה בדבר המסורת ההודית. עכשיו הוא שואל שאלה אחרת, אולם מה תענה בדבר הפילוסופים אשר הגיעו בחקירה ובעיון למדרגות שהגיעו, והם הלא הסכימו לדעה בדבר נצחיות העולם בקדמותו? זאת אומרת, הפילוסופים אינם טיפשים, אינם פרימיטיביים, והם הרי הגיעו למסקנה שהעולם קדמון, והנצחיות הלא אינה עניין לעשרות אלפי שנים או אלפי אלפים, כי אם דבר שאין לו סוף. הפילוסופים, הכוונה אריסטוטלים, אריסטו, כלומר, אבל בימי הביניים התגבשה פילוסופיה אחידה שקרא הפילוסופיה, כלומר הפילוסופיה של אריסטו בימי הביניים. אז שואלים, אז הוא שואל, איך אתה מסתדר עם זה? עכשיו לכאורה הטענה אינה טענה, למה זאת לא טענה? תביא את ההוכחה שלהם. לא, תביא את ההוכחה במקום להגיד להם יש הוכחה, תביא את ההוכחה, נבדוק אם היא טובה או לא. מה הנחת היסוד של המלך? שמן הסתם יש הוכחה לפילוסופים. הוא לא בדק את זה, אבל יש בפילוסופיה סגנון שגורם לרושם, זאת אומרת, זה מרשים מאוד את השומע, ולכן אם אתה לא יודע קצת מילים לועזיות אתה מרגיש אידיוט אם אתה תגיד אז אני לא מבין על מה אתה מדבר, נכון? למשל יבוא אדם יגיד האנטינומיה. אנטינומיה, מן הסתם שהוא יודע מה הוא מדבר. מה זה אנטינומיה? שאלה שאין עליה תשובה, נכון? זה אנטינומיה. אז למשל, אני יודע, תגיד מה? זה אנטינומיה. שמה? כן, כן, זה בדיוק העניין. לכן, אבל צריך להבין שזאת שיטה מימי קדם ועד ימינו לדבר בסגנון שבא לחפות על מבוכה או על אי ידיעה וכדומה. אנטינומיה זה ביוונית. זה מה שכך חוכמה יוונית. כן, חוכמה יוונית, זה על זה. זה כתוב בריב"ש, בגמרא כתוב שאסור ללמוד חוכמה יוונית. אז הריב"ש שואל, מה זה החוכמה היוונית שאסור ללמוד? אם תגיד רפואה, מה רבי רפואה? תגיד אסטרונומיה, מה רבי אסטרונומיה? תגיד פילוסופיה, מה רבי פילוסופיה? זאת אומרת, אין לנו חוכמה נטו שנוכל להגיד עליה שהיא חוכמה רעה. אז תגיד עבודה זרה, זה אני מבין, אבל זה לא לזה התכוונו, כי הרי עבודה זרה יש בכל העולם, דווקא אצל היוונים. אז הוא אומר שזה הרטוריקה. הרטוריקה היא חוכמת השכנוע, זאת אומרת, כיצד להעביר דברים בסגנון שישכנע את השומע, גם אם זה לא נכון. אז זה שקר. זה חוכמה יוונית שאסור ללמוד. יש חוכמה בזה. חוכמת המליצה, מה שנקרא. זה רטוריקה. אתה צודק, יש רטוריקה תיאורה גם כן. זה לא רק דמגוגיה, זה יותר רחב. זה הרטוריקה עבור כל דבר, זאת אומרת, מה שלא יהיה. אז זה נקרא, זה נקרא שקר. הסופיסטים היו כאלה, כן. איפה הוא דחה את הפילוסופיה? הוא המשיך, אבל הוא לא דחה. מה הוא אמר? רואה אני דבריך, בפסקה ב' אתה מכיר, נכון? רואה אני דבריך נכוחים. אתה אומר דברים יפים, רק שזה לא מה שביקשתי ממך. אני רוצה לדעת מה המעשה הרצוי, אבל אין פה דחייה של הפילוסוף בתור שכזה. אני
מחפש מהחבר הספר.
כן? יש כמה שאלות הוא ישאל בשני הפילוסופים בכל הספר. אז הוא אומר, אני רוצה לדעת מה עונים על הטענה הזאת. טוב. עכשיו, במקום לענות, כלומר, כשם שהכוזרי לא שואל שאלה נכונה, גם החבר נותן תשובה לא במקום. הוא אומר, אמר החבר, אל הפילוסופים אין לבוא בטענות, הועיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת וירושה שהרי הם יוונים. כמו שאמרה לי פעם אחייניתי הקטנה, אנטיוכוס היה רשע זה בגלל שהוא היה יווני. זה מין טענה הזאת. אז מה הם לא קיבלו חוכמה בירושה שהרי הם יוונים? ויוון הוא מבני יפת מיושבי הצפון, ואילו החוכמה באה בירושה מאדם הראשון, זאת אומרת החוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוהי עברה מאדם רק אל זרעו של שם שהוא בחיר בני נוח, ומאז לא פסקה ולעולם לא תיפסק מבחיר האנוש אלה. אחרי שהוא אומר את הדבר הזה הוא אומר בדיוק הפוך, בואו תראה, הוא אומר אותך, אשר היוונים לא הגיע אליהם החוכמה כי אם לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם, כי אז הוא עתקה החוכמה עליהם מן הפרסים אשר קיבלו מן הכסדים. הסימן שיש להם כן חוכמה.
הם לא קיבלו את זה
בירושה, הוא עתקה אליהם החוכמה. אז מה? אז מה? זה משנה משהו?
כן, זה לא מדהים למה.
זה מה שאני למדתי עם מישהו אחר.
זה לא מדהים למה.
זה מה שאני צריך
עכשיו.
זה הסיבה לדעה אחת.
לדעה אחת? מה אתה אומר? איפה דעה אחת? אז מה, אז מה? אבל זה מוסר חוכמה. הם הגיעו לחוכמה לדרגות שהגיעו.
זהו, זה לא עניין של הדרגה, קיבלו מן המוכן, עשו להם כאילו כבר את העיבוד הזה
והם המשיכו והגיעו למסקנה שהעולם קדמו מתוך החוכמה.
כבר לקחו את זה, קחו את זה כהנחם, לא מחוזר, שלקחו את זה כן כהסכמה.
לא,
בגלל שקיבלו
שהם קיבלו. ואצל הכסדים מה חשבו? שהעולם קדמו או שהוא נברא? זה לא ברור, כן? מה אתה אומר?
יש הבדל בין היווני לוקח את השבוי הכסי שלו ולומד ממנו חוכמה, לבין אם הוא לומד את זה מאבא שלו.
מה ההבדל?
כמו ההבדל בין מי שלומד תורה באוניברסיטה, כמו זיאולוג שחוקר ג'וב, לבין תלמיד שלו
יושב בישיבה
ולומד את התורה בתור דבר השם.
כלומר, אתה אומר שיש הבדל, כן, בין
ירושה לבין העתקה.
זה נקודה מאוד עמוקה. זאת אומרת, יש הבדל בין האם אתה שייך לבית מדרש שבו הדברים האלה נוצרים, או שאתה בא מבחוץ ללמוד את מה שדבר באותו בית מדרש. כלומר, האם אתה חיצוני לדבר או פנימי לדבר? זאת השאלה. זאת אומרת, היוונים לא ירשו, אבל הם העתיקו. עד היום הזה אפשר לראות את זה באוניברסיטאות של אירופה. יש אנשים מלאי פילוסופיה גרמנית, פנומנולוגית, והם לומדים גמרא בשקיקה והם מתפעלים כמה שחכמי ישראל חכמים הם, כמה שזה תואם את הדרישות היותר גבוהות של הפילוסופיה שלנו. זאת אומרת, זה עובר דרך המשקפיים היווניות גרמניות שלהם, מובן? אבל הם קודמים ספרים על הגמרא, לא סתם, אבל הם קודמים עלינו מבחוץ. זה לא גאווה, זה פשוט לנו מבחוץ. אז זה בדיוק מה שהוא אומר, החוכמה לא הונחלה ביוון אלא היא רק הועתקה. מתכלס מה? אתה שואל את השאלה של הכוזרי. אמר הכוזרי, וכי דבר זה מחייב אותנו כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו. אז מה, אמרת דברים יפים, אבל תכלס
זה ממש לא חייב, אני אמרתי הוא הדליק את זה או שזה עבר לו
בירושה,
אבל בפועל זה עבר.
נכון, זה בדיוק מה ששואל המלך. וכי דבר זה מחייב אותנו, כאילו אין להם מילה ריסו בחוכמתו. הרי הוא חכם. אז זה לא משנה אם זה עבר או לא עבר, הוא חכם. הרי מה צריך לעבור כאן? חוכמה. חוכמה יש.
השאלה של הקודרי לא מתייחסת לירושה. מתייחסת לחוכמה,
ומה החוכמה שלו? אומרת שהעולם קדמו. עכשיו, החוכמה הזאת, איך הוא הגיע לזה שהוא חכם? אתה מספר לי שראשוני החכמים היוונים למדו מן הכסדים. זו אמת, גם היוונים בעצמם היו אומרים את זה. היוונים בעצמם יש להם מסורת כזאת, שראשוני חכמיהם למדו במזרח וכו'. זה לא אנחנו המצאנו את זה, זה הם אומרים. אבל מה זה משנה? זה בדיוק מה שהוא שואל. חוכמה זה דבר אימפרסונלי, מה זה משנה בשם מי אתה אומר? מה זה משנה מי המציא את החשבון הדיפרנציאלי? היו שניים שהמציאו אותו באותו זמן. אז מה? אז משנה מאיפה זה בא. יש איזה אחד אנגלי ואחד אוסטרי, אז מה? זה יותר אוסטרי ויותר אנגלי. כמו שהיה אצל המדענים הנאצים, הם טענו שתורת היחסות של איינשטיין זה פיזיקה יהודית, ולכן היה שם, איזה מדען גדול נאצי שטען שהוא הצליח לדחות את תורת היחסות, הוא אומר זה מדע ארי. אבל זה שטויות. אם זה מדע, מדע לכאורה, זה לא כך פשוט מה שאני אומר, אבל זה לכאורה הכיוון, כן, שהמדע זה דבר אובייקטיבי. אז גם פה בפילוסופיה זה מדע מופשט, אבל מדע בסופו של דבר. כן,
הוא לא מבין שיש משהו בקבלה.
אני מסכים שיש משהו בקבלה, אבל פה זאת שאלה אובייקטיבית. הנה, תסתכל פה בפסקה סמך וב, אמר כוזרי, וכי איזו הכרעה, כלומר הכרעה סובייקטיבית, תתאחד במקום שיש מופת הגיוני, ויש הוכחה. פה לא מובן. עכשיו, זה כמו שהרמב״ם אמר, במורה נבוכים, הרמב״ם אומר שאפשר להוכיח שיש אלוהים. איך אפשר להוכיח? על פי הפיזיקה האריסטוטלית, אתה מוכרח להגיע למסקנה שיש מי שעומד בראש הפירמידה. זה שיש אלוהים, זה הכרחי לפי הפיזיקה האריסטוטלית. עכשיו, זה שהעולם נברא, האם זה הכרחי? זה שיש אלוהים, לפי הרמב״ם, זה בטוח, על פי הסרט. זה שהאלוה הזה ברא את העולם ושהעולם לא קדמון, האם זה הכרחי? לפי הרמב״ם זה לא הכרחי על פי הסכר, אבל יש לנו מסורת על פי הנבואה. זאת הנקודה שצריך לברר, האם שאלת הבריאה או קדמות העולם היא שאלה שהסכר יכול להכריע בה או לא. אז זה, על זה עמנואל קאנט אמר שזאת אחת מארבע האנטינומיות של התבונה הטהורה. מה זה אנטינומיה? שאלה מאה, יפה, נראה שלמדתם משהו. אז, כן, עמנואל קאנט אומר שאחד מארבע השאלות שהפילוסופיה איננה באופן מהותי יכולה לפתור, זו השאלה אם העולם נברא או קדמון. אז על פי מה אני מכריע אם העולם נברא או קדמון? כן, זה מה שאומר, אבל הוא אומר, אבל הוא מוכיח שאתה לא יכול להוכיח את זה, הוא מוכיח שאתה לא יכול להוכיח גם את ההפך. קדם לו הרמב״ם ב-800 שנה, לא, ב-700 שנה, הרמב״ם אמר שאם הייתה לנו הוכחה שהעולם קדמון, הייתה התורה כולה נופלת. אם הייתה הוכחה שהעולם קדמון, זה היה מפיל את כל התורה כולה. ואם הייתה לנו הוכחה שהעולם נברא, היינו בזה דוחים את כל מה שאמרו הפילוסופים. אבל לא ייתכן שתהיה הוכחה בדרך השכל על הדבר הזה, ולכן אין לנו אלא לסמוך על דעתם של הנביאים. הנביאים גילו לנו שהעולם נברא, ולכן אנחנו מאמינים. בסדר? עכשיו זה, אהבת השם, כן. לא. ממה שזה יוצר. אולי זה ראש פירמידה, וזה נצחי. עד רבה. הרמב״ם כותב במורה נבוכים שהוא כתב, שמה שהוא כתב בהלכות יסודי התורה מנוסח בסגנון הנוטה יותר על צד הקדמות מאשר על צד הבריאה. כי הרי שם הוא מביא, איך אברהם ידע שיש אלוה? שהוא ראה את הגלגל, והגלגל סובב תמיד, ואי אפשר שיסתובב ללא מסבב, ומכיוון שהסיבוב הזה הוא אינסופי, מוכרח להיות שהמסבב הוא אינסופי, ומכיוון שהוא אינסופי אין לו גוף ולא דמות הגוף, הוא מוכרח להיות אחד כי הריבוי יהיה בחומר ולא במופשט. אם כן, מכאן שהאלוה קיים ונצחי ואין לו גוף. ככה אומר הרמב״ם. כל זה בנוי על ההנחה שהסיבוב הזה הוא אינסופי. אם אתה אומר שהסיבוב הזה התחיל פעם, אז הוא לא אינסופי, אז כבר אין לך הוכחה שהאלוה יותר מקיים. קיים כן, אבל שאין לו גוף ושהוא אחד, לא. לכן הרמב״ם אומר, כתבתי את המופתים שלי בהלכות יסודי התורה על יסוד ההנחה שהעולם קדמון דווקא. ומכאן באו הריקים באוניברסיטה לומר שהרמב״ם לא מאמין בבריאת העולם. פשוט לא יודעים לקרוא אותו.
אתה אמרת לפני זה שהוא אמר שבדרגי הספק,
כן, נכון. בסדר? עכשיו, אם כך, זה מה שהוא אומר כאן. בואו נחזור אל הדבר הזה. אמר החבר, אלא פילוסופים לרוב בטענות, הועיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה, שהרי מיוונים, ויבל מבני יפת, יושבי הצפון, גילו החוכמה באה בירושה מאדם הראשון. זאת אומרת, החוכמה מחוזקת על ידי העניין האלוהי, עברה מאדם רק אל זרעו של שם, שהוא בכיר בנוח, ומאז לא פסקה, ולעולם לא תיפסק, מכירי אנוש אלה. הפירוש, חוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוהי. משמע ששתי חוכמות, יש חוכמה לא מחוזקת על ידי העניין האלוהי, יש חוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוהי. החוכמה המחוזקת על ידי העניין שאיננה מחוזקת על ידי העניין האלוהי, היא חוכמה המסבירה לנו את תפקוד העולם בתור ישות. ואילו החוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוהי מגלה לנו את המגמה של העולם בתור רצונה של אישיות. מובן ההבדל? כן. למשל, כן, בספר הקדוש הנסיך הקטן נאמר בפרק א' פסוק ד', שאם תגיד למבוגרים, יש לי חבר שיש לו עיניים טובות וצחוק נעים ואוהב פרפרים, יאמרו לך המבוגרים כמה הוא שוקל, איך הוא גר וכמה מרוויח אבא שלו. בסדר? ואז הם חושבים, כשאתה ענית עליהם על השאלה הזאת, שהם יודעים מי הוא החבר שלך. עכשיו, זה טעות חמורה, כי השאלות האלה, כמה הוא שוקל, איפה הוא גר, כמה מרוויח אבא שלו, מה זה מסביר לנו? מה הוא? אבל זה שהוא צוחק ואוהב פרפרים, זה אומר לנו מי הוא. זה כמו, יש גם בסדר אדם יכול לדבר כזה, אדם יאמר, שואל אותך, מי אתה? הוא אומר, אני פקיד בנק. זה לא מי שאתה, זה מה שאתה. יכול להיות מצב שהאישיות בטלה לגמרי לעומת הפקידות, אז זה נורא. כלומר, זה אדם שהפך להיות משהו. זה ההבחנה. עכשיו, החוכמה שאיננה מחוזקת על ידי העניין האלוהי אינה מגלה לנו את מי שאמר והיה העולם, אבל היא יכולה לגלות מה גורם לעולם להיות, מה שנקרא המניע הראשון. כן? יש אנשי מדע שמקבלים את הדבר הזה, יש מניע ראשון, זה הכרח מדעי, אבל זה לא מישהו, לא אומר לך מדעתך, מדעתו על מה שהוא עשה, אלא הייתי אומר, העולם משפריץ ממנו בלי כוונה. הוא לא שם לב, יצא לו ככה העולם. לא, בלי כוונה, מה אפשר לעשות? אתה מבין, עשינו חיתול. עכשיו, ואילו אם אתה מדבר על מי שאמר והיה העולם, יש פה כוונה, יש פה רצון. זה הבדל עצום. עכשיו, הוא אומר כאן שהחוכמה הזאת עברה בני שם בלבד. מעניין, הכינוי הזה, שם. שם זה המטרה. כלומר, אם אתה מדבר על שם, אתה מדבר על מטרה שמסתרת בתוך הדבר הזה. זה מה שנקרא, הסגבהו כי ידע שמי. אם אתה יודע את הכוונה, אז ממילא אתה יכול גם לפעול על מי שפועל את כל זאת. כלומר, אם אתה יודע את רצונו של מישהו, אתה גם יכול לשלוט עליו. יפת זה משון התפשטות, יפת. בארמית. כן? זה התפשטות. אני זוכר, למשל, יש ספר, אני קראת טאו טה-צ'ינג. אוקיי? טאו טה-צ'ינג. מה, של לאו-צה. מה? כן, סיפרתי לכם זה, לא? כן, אז שם כתוב שהטאו אין לו שם. זה הטאו, המקור של כל המציאות. זאת אומרת, זה בדיוק האלוה של הפילוסופים. אז פעם אני אמרתי לאחד מחכמי המזרח הרחוק, אמרתי לו, זה שאצלכם לטאו אין שם, זה בגלל שאתם בני יפת. אבל אנחנו בני שם, לכן אנחנו כן יודעים שיש לו שם. אז הוא אמר, אתה צודק. וזה דבר זה ניצחתי. עכשיו, ולכן כשמשה עומד בסנה, והשאלה שמדאיגה אותו במיוחד, שהוא שולח אותו לבני ישראל, הוא אומר, טוב, בסדר, מה, איך אני אשכנע את פרעה? תיקח את המטה הזה, תעשה את האותות. נו, ואיזה כלי אני, ומה אני אגיד לבני ישראל? תגיד, אלוהי אבותיכם שלחת. כן, אבל אם ישאלו אותי מה שמו, מה אומר עליהם, זה קושיה עצומה של משה. הוא יודע שאצל בני ישראל, אם אתה בבלי השם, לא יתבלו אותך. כלומר, יש איזו ידיעה סודית, ידיעת הכוונה, המגמה של יציאת מצרים, שבא לידי ביטוי דרך השם המשלח אותו, שהיא עקרונית, כדי שבני ישראל יאמינו בו. לכן שמה כשיש צרות, משה חוזר אל השם ואומר, ומאז באתי לפרעה לדבר, בשמך אירע לעם הזה. היית אומר, מאז באתי לפרעה, בסדר, אבל מאז באתי לפרעה לדבר בשמך, השתמשתי בשם שלך, ובכל זאת לא הצלת את עמך, יש פה קושיה. מה אתה
אומר?
איך יכול להיות
שהמדינה
הזאת של המי הוא עבד על השם, אבל הופיע רק אצל אברהם? הוא בעצמו גילה. נו, מי אמר שהוא גילה ראשון? אז מה, לפני אברהם, מה כל הביאה עבודה אברהם? מה, הוא כולם? אתה יודע איתם אמרו?
אברהם
גדולה. מה, היה בעבר ידע? איפה
למדי
אברהם?
של
שם
ועבר. אז אמרו לי שזה נתון לאברהם.
אני לא יודע מי אומר את זה.
הידיעה.
מה? הידיעה? לא, זה לא יוצאים לאברהם. תסתכל בתורה, תגיד לי איפה כתוב בתורה שאברהם היה מונותאיסטי. במדרשים, אבל בתורה זה לא כתוב. יש סיבה למה זה כתוב במדרשים ולא בתורה. זה שהוא קרא בשם השם זה לא אומר שהוא הראשון. גם אצל אנוש כתוב, אז הוא חל לקרוא בשם השם. נכון או לא? אבא שלו, אבל סבא שלו. סבא שלו היה בסלו, נכון?
כתוב בתחילה,
עובדי עבודה זרה היו אבותינו. נו. נו, ועכשיו קראנו במקום שנאמר. ויאמר יהושע אל כל העם, ותרח. ולפני שהם היו עובדי עבודה זרה, הם היו עובדי השם. נכון, זה קרה לנו לא מעט כמה פעמים בהיסטוריה, נכון? שנהיינו שוב עבודה עבודה זרה ואחר כך שוב עובדי השם.
זה יכול לעבוד השם
בסמכו
עבודה זרה.
זה גם יכול להיות. הרי מה הייתה עבודה, גם אצל תרח זה עבודה זרה מאוד מיוחדת. מה היה המקצוע של תרח? זאת אומרת הוא היה ספק אלים, נכון? זאת אומרת אם הוא יכול לייצר אלים, מה הוא חושב על עצמו תגיד?
שהוא
אל אלים. ברור? ואם אנשים מוכנים לקנות ממנו אלים שהוא בעצמו מייצר, חושבים עליו גם כן שהוא אלוה. כלומר יש איזו נטייה קדומה עוד לפני אברהם, מראות בעברים אלים. אז הוא יודע שאין בה ממש. הרי כתוב גם כן שכשאברהם שובר לו את הפסלים, ואז הוא אומר, מי שבר? זה האל הגדול הזה, הוא שבר את האלה. הוא אומר, תגיד לי, אתה נורמלי? אתה יודע הרי שזה שטויות. נכון? זה כתוב במדרש.
הציפייה של עם ישראל במצרים, שהם רוצים להשתמש בשם.
כן.
הייתה לשם
התורה,
שהם ציפו לשם
התורה. הם רוצים לדעת באיזה שם הוא גואלם.
למה? יש להם מסורת לשם.
לא. הם רוצים לדעת האם זה יהיה בשם הוויה או בשם אלוהים. אם זה יהיה בשם הוויה, זה יהיה ברחמים. אם זה יהיה בשם אלוהים, זה יהיה בדין. ולכן, כשהתחילו צרות, הרי הקדוש אמר לו, השם שולח אותם, י' כו' כ'. אז כן, זה מדעת הרחמים. הוא בא לפני פרעה, מתחיל הבלגן, עוד יותר קשה. אז משה יש לו טענות. ומאז באתי את פרעה לדבר בשמך. אם היית אומר לי שזה אלוהים ששולח אותי, הייתי מקבל. אני מבין שיש צרות, אבל אמרת לי שזה השם ששולח. מידת הרחמים. אז למה כל כך קשה? וידבר אלוהים אל משה. ויאמר אליו, אני השם. לא הבנת מה זה ייחוד המידות. עכשיו באתי לגלות לך את ייחוד המידות. בסדר?
השם
הוא אמר. שהמטרה של יציאת מצרים היא לגלות את האחדות של השם ואלוהים, שהשם הוא האלוהים. בסדר? טוב. בואו נחזור לעניין. זאת אומרת, החוכמה החוזרת על ידי אלוהי, אברהם מאדם רק לזהרו של שם, שהוא בכיר בני נוח, ומאז לא פסקה, ומעולם לא תיפסק במחירי אנוש אלה. אשר ליוונים לא הגיע אליהם החוכמה, כי מאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם, כי אז הוא עדקה החוכמה עליהם מן הפרסים, אשר קיבלוה מן הכסדים, רק אז קמו פילוסופים מפורסמים במלכות ההיא. כל זה נכון מבחינה היסטורית ללא ספק. ראשוני הפילוסופים אצלם באמת למדו במזרח. מי היה הפילוסוף הראשון?
יווני.
כן? טלס, נכון? טלס. זה שכל התיכוניסטים מקללים אותו על עצם היום הזה, נכון? מה? לא יודע אם פיתגורס גם מקום זה כן כן עכשיו כן הכוונים תלס הסתובב במזרח כן היה אפילו פה בגולן בזמן הנביאים פגש פה אנשים לא אדם כמו תלס מגיע למלכות ישראל ממלכת ישראל יש לו מן הסתם את מי לפגוש כן גם פיתגורס תלמידי פיתגורס אומרים שרבם היה במזרח במצרים בפרס וכו' למד פה רק אז כמו הפילוסופים מפורסמים במלכות ההיא ועוד מיום עבור המלכות לרומא לא קם בין היוונים אף פילוסוף מפורסם יחיד לא, הפילוסופיה ביוון פסקה פסקה ועברה לרומא זה גם נכון אגב החוכמה עוברת עם המלכות מה? עם המלכות השלטון הפוליטי
בין היוונים או ש...
כן, בין היוונים. נו, אז מה? נכון. אבל הם כבר אז התחילו להילחם. להילחם בפרסים. נדבר על ימי טלס. טלס זה בסוף, זה בסוף בית ראשון. זה בעצם, טלס התפרסם בזה שהוא צפה את ליקוי החמה המלא, שהיה בשנת מינוס 589. וחורבן המקדש הראשון היה במינוס 586, שלוש שנים אחרי זה. אז זאת אומרת, זה ממש בסוף בסוף, בסופה של הנבואה. כשממלכת הכסדים דווקא מתפשטת על העולם, ומעט מאוד אחרי זה היא נופלת מידי הפרסים, לא יודע כמה הוא מדייק פה, וכי דבר זה... מה הייתה... זה איך תדע? הוא חישב, כנראה שהוא חישב. ראיתי שגם הכסדים ידעו לחשב יפוי חמה, זה לא חלק, כן. אם זה חשבון
הכסדים ידעו
לחשב יפוי חמה, לא, הוא פרסם אצל היוונים בתור שכזה. כן, שהיוונים לא ידעו איך לחשב. אז הוא למד אצל הכסדים איך לחשב, ואז הוא עשה הרבה רושם.
כן. אבל כשמדבר על הכסדים לפני המספרסים, הוא עומד לאברהם, כאילו שהכסדים אולי ילמדו מאברהם?
זה הוא אומר את זה במאמר רביעי. אבל זה לא כל כך ברור פה. אמר הכוזרי, וכי דבר זה מחייב אותנו כי לא נאמין לאריסטו וחוכמתו. טוב, זאת אותה שאלה ששאלנו כבר לפני כן. האם אתה מדבר על ראיות, אז זה לא משנה מי האומר, ואם הוא שימש תלמידי חכמים, הוא היה בבית המדרש או לא היה בבית המדרש. השאלה אם זה נכון או לא. אבל יש פה תוספת בתוך המשפט הזה שהיא מוזרה. וכי דבר זה מחייב אותנו כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו. משפט הזה הוא לא מובן. איך אפשר להאמין לחוכמה? הרי חוכמה זה דבר שיש בו ראיות גלויות. תלמד את הראיות של אריסטו, ואז תדע אם הוא צודק או לא. לא שייך פה אמונה. לא שייך אמונה בחוכמה. אתה מאמין במשפט פיתגורס?
אפשר להגיד שכן, כי הכל
בנוי
על
אקסיומות,
יש נקודה,
ודרך כלל... לא, אבל אתה יכול להוכיח שאם האקסיומות האלה נכונות...
אבל הכל בנוי על אמונה?
לא, בנוי על אקסיומה, זה לא אותו דבר.
למה? אקסיומה זה אמונה, אני
מאמין. לא, אקסיומה זה פרמטר בסיסי.
אמונה זה
כל עוד, לא הבנו אותו. כן, נכון, אבל... אתה יודע מה שאני אומר, משפט פיתגורס בנוי על אקסיומות. אף אחד לא חייב אותך כדי לקבל את אמיתות משפט פיתגורס, לקבל שהאקסיומות נכונות. כלומר, יכול להיות שכל האקסיומות שמשפט פיתגורס בנוי עליהן הן לא נכונות במציאות, זה לא הופך את המשפט הזה ללא נכון. כי המשפט בנוי על ההנחה, אם האקסיומה X והאקסיומה Y הן נכונות, אם כן, משפט פיתגורס מתחייב. אגב, במקרה דנן, אקסיומת המקבילים, נכון? אם אקסיומת המקבילים נכונה במציאות, אז משפט פיתגורס הוא גם נכון במציאות. אם הוא לא נכון במציאות, אם היא לא נכונה במציאות, אקסיומת המקבילים, משפט פיתגורס לא מפסיק להיות נכון, בתיאוריה.
אבל זה אמרנו, מה שבתיאוריה זה לא
מהיר. רגע, נדבר פה על נכון ולא נכון.
לא, זה נאמר, אנחנו מאמינים לחוכמה,
שבאמת,
החוכמה
הרי
היא מדברת
שהיא... לא, אבל אתה לא מבין מה שאני אומר. אתה באמת לא מבין מה שאני אומר.
לא, אני מבין, אבל אני אומר...
רגע, אם אתה מבין, אז מה אתה מתווכח?
לא, כי אני אומר שהחוכמה שאנחנו מדברים עליה זה חוכמה של לעשות
אפס. הרי
הוא שואל מה אני אעשה.
לא, זה לא שאלה עכשיו. אנחנו שואלים אם העולם קדמון או לא. זה שאלה מעשית? אם העולם קדמון?
שאלה
השאלה היא לא אם להניח תפילין או לא. השאלה אם העולם נברא או לא נברא. לא, אם יש בורא זה שאלה אחרת. יש אלוהים של המסכימים. השאלה היא האלוהים הזה ברא, או שהעולם נאצל ממנו באופן מתמיד ונצחי. זאת השאלה. בסדר? עכשיו, מה שהוא אומר כאן, שאצל הפילוסופים יש אצלם הוכחה לזה שהעולם קדמון. אומר לו הכוזרי, אין להם חוכמה. אין להם חוכמה בירושה, יש להם חוכמה מועתקת. שואל מלך כוזר, אם יש להם הוכחה, אז נאמין בה. לכאורה, הביטוי להאמין בהוכחה הוא ביטוי לא נכון. אתה לא מאמין בהוכחה. או שההוכחה היא נכונה, אתה יכול לבדוק את זה בעצמך. אם נלמד אותך לאט לאט את ההוכחה, נגיד יש לך קושי אינטלקטואלי, אז נלמד אותך טענה אחרי טענה, למה א' מוליד את ב' שמוליד את ג', או שההוכחה היא לא טובה, לא שאתה אמונה.
אז אין להם הוכחה.
זה שאלה אחרת, אבל קודם כל אני רוצה להגיד למה הוא אמר להאמין לאריסטו.
כי הוא יודע שאין הוכחה.
לא, כי הוא מתרשם מאריסטו. המלך עוד לא יודע שאין הוכחה. זה החבר אומר לו את זה. אבל המלך נופל קורבן לסגנון של הפילוסופיה. עכשיו למה רבי יהודה הלוי סיפר לנו על מלך שנופל קורבן לסגנון? כי הקוראים שלו נופלים קורבן לסגנון. בסדר? הוא מדבר בשביל יהודים, רבי יהודה הלוי. אז אומר לו, אומנם כן, רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה, מאנשים שדבריהם נאמנים עליו, התריח אריסטו את שכלו. ואימץ מחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. קשה היה לו לצייר, לא להשכיל, לצייר לעצמו כי יש לעולם ראשית. כשם שקשה היה לו לצייר לעצמו גם את קדמות העולם. ורק בעיונו המופשט הכריע לצד ההיקשים הנוטים אל הקדמות. לא המוכיחים את הקדמות אלא הנוטים אליה. ולכן לא ראה צורך בדבר לשאול לדורות שהיו לפניו ולא כיצד התייחסו בני אדם. אולם אילו היה הפילוסוף בן אומה שדעות אמיתיות עוברות בה בקבלה כמפורסמות של נדחותן, היה משתמש בהיקשיו ומופתיו לחזק את האמונה בעולם נברא על כל הקושיים אשר בה, כדרך שעשה בבואו לחזק את הרעיון בדבר קדמות העולם, רעיון המתקבל פחות על הדעת. עכשיו, מה בעצם אמר כאן רבי יהודה הלוי? אם אריסטו היה נולד יהודי, הוא היה הרמב״ם. זה מה שאמר. מה עשה הקדוש ברוך הוא אחרי שהוא קרא את הדברים האלה בכוזרי? אמר, אני מרים את הכפפה, אוריד את נשמת הרמב״ם לעולם. בסדר? ואז אריסטו נולד יהודי וכתב את המורה נבוכים כדי להוכיח על ידי חוכמה אריסטוטלית שהעולם נברא. אני אומר את זה לא לגמרי בצורה. זאת אומרת שיש איזה הזמנת חלל אינטלקטואלי. זאת אומרת, איזושהי זמינות שרבי יהודה הלוי יצר פה לסוג כזה של מחשבה. הוא אומר, הנה, אני אמר לך, אפשר להשתמש בתורת אריסטו להגיע למסקנות אחרות. אמר הכוזרי, וכי איזו הכרעה תתאחד? מה קום שיש מופת הגיוני? מה אתה מדבר? הרי יש הוכחות. אמר חבר, וכי נמצא מעולם מופת בשביל הזאת? האם בכלל ייתכן להוכיח את בריאת העולם או קדמותו? אי אפשר. חלילה לאל מיות דבר התורה סותר עדות דבר הנראה עין בעין, הוא דבר שהוכח במופת שכלי. ואם באמת הייתה הוכחה בשכל, אז לא היינו סותרים את הדבר. אמנם הוזכרו בתורה ניסים שיש בהם שינוי סדרי בראשית, אם בדרך בריאת עצמים או בדרך הפיכת עצם לעצם, אך כל אלה לא באו כי אם להורות על כך שבורא העולם מרצון, יכול לעשות כל אשר יחפוץ בכל עת שיחפץ. הוא אומר כאן משהו מעניין. מה שמביא אותנו כן לקבל שהעולם נברא זה הניסים. אבל הניסים זה לא עובדות שכליות. הניסים אלה עובדות. אם יש נס, סימן שיש מי שברא, לא רק מי שמעציל. כי יש לו רצון. אולם, שאלת קדמות העולם ובריאתו, שאלה שקשה לפותרה היא. וראיות שתי הטענות בה שוות. ומה שהכריע לצד הבריאה, כלומר, מדוע אנחנו נוטים דווקא לצד הבריאה, הוא הקבלה מאדם, מנוח וממשה עליהם השלום. העדות הנבואה, שהיא נאמנה מעדות ההיקש ההגיוני. ועם כל זה, אילו ראה אדם המאמין בתורה הכרח הגיוני בדעה ליולי קדמון, בצירוף לדעה של עולמנו זה קדמו עולמות רבים, לא היה בכך משום גם באמונתו, שעולמנו זה נתחדש רק לפני זמן מסוים, משיר ראשוני האנשים בו היו אדם ונוח. מה הוא אומר כאן? יולי קדמון? מה זה? מה הוא רוצה? יש שלוש דעות. דעת אפלטון. כן. יש דעת אריסטו שהעולם קדמון. תמיד היה. יש דעת תלמידי משה שהעולם נברא. ויש דעה אמצעית שהיא דעת אפלטון. שהעולם מצד חומרו היולי, כלומר הבסיסי, קדמון, אבל נתינת הצורה בו מחודשת. כלומר, כמו שאומר הרלב"ג, העולם יש מאין מצד ויש מיש מצד. כלומר, חצי נברא, חצי קדמון. זה כשר הדעה הזאת או לא? אפשר לומר, זה אחד הפירושים. השאלה אם התוהו ובוהו הזה קדמון או לא. אז לדעת אפלטון, היולי הזה תמיד היה, רק החידוש זה הצורה. רוב תלמידי משה לא חושבים כאן. אז רוב תלמידי משה לא מסכימים עם זה, אומרים העולם נברא יש מאין כולו. אבל אם יבוא יהודי, יגיד תשמע, מצד העיון שלי אני הגעתי למסקנה שאפלטון צודק. האם זה כפירה או לא? מה שאומר כאן רבי יהודה הלוי, שלא. כלומר, אם יבוא יהודי שיגיד, תשמע, אני מקבל את זה שהעולם, שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם כרצונו, רק אני מניח שיש יהודי קדמון. אם יגיד מישהו שהתורה הוא לא ברא, האם יש בזה כפירה או לא? אז רבי יהודה הלוי אומר, הוא עדיין בתוך היהדות, זה בסדר. אחרי שרבי יהודה הלוי כתב את זה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד את, לא, את נשמת הרלב"ג לעולם. כי הרלב"ג באמת זאת דעתו. בסדר? רואים? בשני עמודים כבר רבי יהודה הלוי הביא לעולם את נשמת הרמב"ם ואת נשמת הרלב"ג. חזק. נו. כן.
אז כתוב בתורה
שהארץ נבראה. אבל כתוב והארץ הייתה.
לא, ברא אלוקים ושמה
והארץ
הייתה.
אז צריך להיות ותהי הארץ. והארץ הייתה, סימן שלפני כן הייתה תוהו ובוהו.
אבל זה נכון הרמב"ן?
מה? לא, הרלב"ג הוא נכד הרמב"ן. כן, אבל הוא אומר שהוא נברא. כאילו הרלב"ג אומר שהחומר היולי קדמון. ועל זה המהר"ל יקרא על קודקודו. ואמר שזה סקנדל לחשוב כזה דבר.
כן? אבל זה זול
אחר. כן, זה מה שאומר המהר"ל. המהר"ל לא יכול לסבול את דעת הרלב"ג. הוא אומר שזה כפירה ואפיקורסות. אבל גם הרמב"ם וגם הרבי יהודה הלוי אמרו שזה לגיטימי.
מצד שהם לא רואים את זה כזול אחר.
לא, הם אומרים שזה לא פוגם באמונת הבריאה.
שהרלב"ג מדבר על חומר יולי, מדבר על חלק נברות קדוש ברוך
הוא? לא. שאני רואה. של המצוי. שאיננו אלו. זולת האלה.
יש משהו מצוי חוץ מהקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא לא ברא אותו?
נכון, זה מה שמרגיז את המהר"ל. מרגיז אותה, בסדר, אתה לא חייב לקבל, רק הוא אומר שזה לא פגם, מי שיגיד, יהיה לא הכרח להגיד כזה דבר, אז עדיין אנחנו לא נוציא אותו מגן עדן, הוא נשאר איתנו, מה? ספר מלחמות השם. זה הספר הגדול שלו. יש לו כמה ספרים, הרלב"ג, אחד מלחמות השם. כן. ואז המבקרים שלו אמרו שזה מלחמות על השם. ככה כתוב. אז סך הכל, יכול להיות רלב"ג, מגדולי ישראל, אמרו פעם לגאון מווילנה ששאלו אותו האם הוא חושב שבעולם העליון הוא יהיה בין הראשונים, בין התנאים, בין האמוראים, איפה הוא יהיה? הוא אמר, אולי כרלב"ג. טוב.
הקטע של הפגם בו, של גם פה, לפי שאני רוצה בצורה הזאת, למשל, אם בוא נגיד אני קונה חלקים של מכשיר כושר, כי אני צריכים להרכיב בדבר המרובה הזה, ואני מקבל הוראות של היצרן, לא יעלה על דעתי לנסות לאלתר איתור אחר מכל החלקים שיש לי בתוך הארגז, כי היצרן ייצר את זה, ולכן הוא יודע איך להרכיב.
נכון.
אבל בוא נגיד שאני מקבל מתכון לעוגה, ואני מקבל את החומרים, יעלה על דעתי לעשות מהחומרים האלה אולי משהו אחר, כי את החומרים לא ייצר מי שנתן את המתכון. הוא אמר, עם החומרים האלה אפשר לעשות ככה. נו. אבל אם אני רוצה בחומר, הנה אפשר לעשות משהו אחר.
נו.
אם הקדוש ברוך הוא גם עשה את החומר, ולא רק נתן את הצורה, אז ברור לי שכל מה שהוא אומר לי שאני אמור לעשות עם הדבר הזה, זה הדבר כפי שאפשר לעשות. אין עוד אופציה אחרת. אבל אם הוא ברא את כל מה שיש, אז אין לי שום מבעניין לחשוב על אופציה נוספת למה לעשות. אני מקשר, כל
כפירה
ואי כפירה
צריכה
בסוף להתקשר לקיום מצוות או לא.
לא דווקא, קיום מצוות זה מניח את העבירות, לא? מצוות זה מניח את האפשרות של העבירה, לא? אם יש מצוות, יש עבירות.
אבל אם זה לא ידפוק את העולם...
רגע, עבירות זה לא קיים? זה לא עורך את העולם?
גם אני יכול גם
כן
להתחיל לחבר את המוטות של המכשיר כושר, לא כמו
שצריך. נכון, נו. פשוט זה יתברך. נכון, אז בלי מה שעושה את העבירות, מה יש? גם הרלב"ג מסכים שיש עבירות. גם הרמב"ם, כולם מסכימים שיש עבירות. השם ישמרנו. טוב, זהו, זה הכל היום.